שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשת ויגש במפגש עם, של יהודה עם יוסף. כשהוא ניגש ליוסף כחלק מהערבות שלו על בנימין, נזכיר שבנימין לקח את הגביע, גנב את הגביע כביכול, כן, זה סוג של, נקרא לזה הברקה משפטית, אני קורא לזה. למה משפטית? כי בעצם זה במטרה לטבוע את בנימין לדין, שישאר אצלו. ובנקודה הזאת יהודה מתערב וניגש אל יוסף. בהבדלה ממלכותו של יוסף, שדיברנו על היתרונות שלה מבחינה הזאת שהוא מסתכל על המציאות משורשה, זה הנקודה הכי פנימית שלה, ומסתכל עליה בצורה נקייה, ישרה, תאורה, כל פעם שואל את בעצם את המציאות, מה את עוד צריכה בשביל להתקדם? קדימה, בואי נתקדם, בואי נתקדם. מלכות עליונה מאוד, והיא מתאימה להנהגה של אנשים צדיקים, אמרנו, והפגיעה שקורית כאשר מנסים לקחת אותה אנשים שהם לא במדרגת יוסף הצדיק, יכול להיווצר מזה תחושה של רקנות, כי בעצם אם אני כל הזמן רץ ורודף ורודף ורודף, כדי לתקן, כדי לעשות, כדי להצליח, כדי להספיק, אז יכול להיווצר מזה תחושה פנימית עצמית של חיסרון מאוד גדול מהותי. להבדיל מזה, דיברנו, התחלנו לדבר על יהודה שהוא לא כופה את מלכותו. מלכותו של יוסף אין לה בעיה לכפות את עצמה על אחרים, כי היא יודעת שהיא צודקת. יש ליוסף חלומות, היום נקרא לזה חזון, כן? חלום פה הזמן להבדיל בין חלום לבין פנטזיה. פנטזיה, אני מפנטז בעודי ער. במקום לייצר במציאות משהו, אני עומד ומפנטז חלום, אני חולם אותו בלילה וקם בבוקר בשביל להגשים אותו. אז יוסף הוא חולם חלומות, בלשוננו חזון, והוא אומר, חבר'ה, זה הנקודה הפנימית, העולם נברא, הוא כל הזמן חוזר לנקודה הפנימית שהעולם נברא דרכה, והוא שואל, מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להתאים את העולם בשביל הנקודה הפנימית הזאת? וכל פעם הוא מידתו מידת היסוד, זאת אומרת, הוא מוסיף עוד ועוד אל תוך המלכות, אל תוך העולם, אל תוך הגילוי של העולם, בשביל להתאים יותר את הגילוי אל הנקודה הפנימית הראשיתית. זוהי מלכותו של יוסף. יהודה לעומת זאת, אמרנו, הוא לא כופה את עצמו, ראינו את זה גם מול האחים, רק ברגע האחרון הוא אומר את המילה שלו, והיא כמובן מתקבלת. זה קורה גם מול יעקב, כשיעקב, האחים חוזרים אחרי שמיוסף, ויוסף אוסר את שמעון ואומר להם, תביאו לי את בנימין, אחרת שמעון נשאר אצלי. אז ראובן מיד, אחרי שהם מגיעים, הוא קופץ ואומר, את שתי בניי תמית, אם לא אביאנו אליך, וראובן ויעקב עונה לו, לא יריד בני עמכם. יהודה באותו רגע שותק, הוא לא מדבר. מבין איפה שהוא שזה לא הזמן לדבר. והוא יעשה את זה רק אחרי שיעקב כבר ייכנס ללחץ, והוא ילחץ על האחים, לכו תביאו עוד אוכל, אז יהודה יעמיד לו גבול מאוד ברור, ויאמר לו, אנחנו לא הולכים בלי בנימין. אם אתה מביא לנו אותו, אנחנו נלך, ואם לא, לא. ועכשיו יהודה, יעקב מסכים. שוב, אז רואים את אותה תבנית שיהודה מחכה לרגע הנכון, וכשהוא אומר את דברו, אז המציאות נענית לו. אגב, אפשר לראות פה התפתחות בין שלושת הפעמים. בפעם הראשונה, יהודה יוזם שינוי. זאת אומרת, לא להרוג, לא להשאיר את יוסף בבור, כי שם הוא ימות, אלא למכור אותו לישמעאלים. אז הוא יוזם שינוי בנקודה המכרעת. בפעם השנייה, כשזה לא הזמן בכלל לדבר או לעשות איזושהי פעולה, אז הוא שותק. ובפעם השלישית, אז בזמן הנכון הוא מתנגד. זאת אומרת, יש פה את שלושת הצורות, גם שצריך ליזום הוא יוזם, שצריך לא לפעול ולשתוק, זאת אומרת, לעמוד מול עצמי עם המחשבות שלי, עם הידע שלי, אבל העולם לא בשל לזה, אני שותק. ובפעם השלישית, כשהעולם לוחץ לעשות משהו שהוא לא נכון, אז ללמוד להציב לו גבול ולא לעשות את זה. והפעם האחרונה זה עכשיו הפרשה שלנו, בערבות מול בנימין. יש פה שילוב של כל שלושת האמצעים, והיגש אליו יהודה, והיגש, אומר רש"י כבר באברהם אבינו, אברהם אבינו גם ניגש, הוא ניגש אל ריבונו של עולם בתחילת פרשת וירא. כי הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. בתחילת הפרשה, אחרי הברית מילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ואז הגיעו שלושת המלאכים שאברהם חשב אותם לאורחים, אז הוא אומר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. תשמע, יש פה כמה אורחים, אני צריך לטפל בהם, אבל אל תלחכה כמה רגעים, אל תעבור מעל עבדיך, חכה פה כמה רגעים, תכף אשוב. שם לו פתק, תכף אשוב, ומכאן לומדים חז"ל, כידוע שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. ואחר כך, כשהוא חוזר אל ריבונו של עולם, אז כתוב, ויגש אברהם, כותב שם רש"י, שהגשה בתורה זה, יש בזה שלוש לשונות. לשון תפילה, ולשון פיוס, ולשון מלחמה. ואת שלושת הדברים האלה גם אנחנו רואים שיהודה עושה עכשיו אל מול פרעה. מצד אחד הוא מדבר אליו בלשון מאוד 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 רכה של פיוס, ומסביר לו את הכל בצורה מאוד יפה. מצד שני יש את הנקודה של המלחמה, מה שרש"י כותב לנו, כי חמוך כפרעה, אז אני יכול להרוג גם אותך וגם את אדונך. זאת אומרת, לא מציב לו שום ברירה, ואומר לו, תראה, זה, אני אדבר איתך יפה, אבל אם לא יפה, זה יהיה בכוח. והנקודה השלישית, זה כמובן, זה תפילה, ויגש אליו יהודה, זה לדוגמה בעל מי השילוח, מדייק מזה שלא כתוב ויגש אל יוסף, למה בלשון נסתר, כי הוא ניגש אל הנסתר, אל ריבונו של עולם, הוא עושה פה שיקוף, הוא לא נופל אל תוך ההתרחשות, אל כל הסיטואציה הזאת, מפחידה ככל שתהיה. הוא לא מסתכל עליה רק מצידה הפרטי, מה קורה עכשיו, אלא מגולל בעצם אל מול פני יוסף, או המצרי הזה שהוא חושב, הוא מגולל את הסיפור אל ריבונו של עולם, הוא ניגש אליו ומדבר, מגולל את כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף, מסתכל עליו בראייה כללית, עושה לעצמו שיקוף אלוקי כביכול למה שקרה, לגלות את הנקודה הפנימית שקיימת בסיפור, לאורכה ולרוחבה, ולא רק מה קורה עכשיו מבחינת ההתרחשות. אם אנחנו מסכמים מה שאמרנו עד עכשיו, הראינו בעצם שלהבדיל מיוסף שיכול ליזום את ההשתלטות על האחים, יהודה ממש לא יוזם שום השתלטות, אלא הפוך, הוא תמיד מחכה, ממתין לרגע הנכון. קרא רבץ כארי וכלבים יהיה קימנו, אבל כשהארי הזה מחליט להיכנס אל מרכז הזירה, אף אחד לא יכול להתעלם מהנוכחות שלו. ובמובן הסתכלות ראשונית זה יכול לראות כזה כמו עצלות כזאת, לייזי כזה. למה אני לא עושה את זה מיד? תהיה איך יוסף כל הזמן, עוד ועוד, מתקדם, מתפתח, לא מוותר למציאות, למה אתה מניח לה? ופה אנחנו יכולים לומר שתי תשובות שמסבירות על המהות של הנהגת יהודה. אחד, אם דיברנו בהשוואה ליוסף, שדיברנו על זה, שמצד אחד יש לו מלכות אדירה, שהוא יודע כל הזמן לקדם את המציאות אל מול שורשה, להשוות אותה אל השורש העליון, הרי שאם אני כל הזמן בריתמוס אינסופי של תיקון והתקדמות, אז ככל שאני ארדוף על זה אחרי זה יותר בצורה אובססיבית, אז אני מרגיש חסר. ודווקא פה בהמתנה של יהודה, שהוא עושה את זה בריתמוס הנכון, הוא גם פועל, אבל גם יודע להמתין, הוא יודע בעצם להגיד, יש איזה סוג של ביטחון מאוד גדול, שלמרות שמה שעכשיו הוא לא מושלם, אני יודע שהוא יהיה בסדר. זאת אומרת, לא צריך כל הזמן להיות באובססיה לתקן עוד, כי יש משמעות גם לעולם הלא מתוקן כמו שהוא עכשיו. זה מה שדיברנו טיפונת בסוף השבוע שעבר, שיהודה נותן מקום גם למציאות העכשווית הלא מתוקנת. מהבחינה הזאת, יהודה כשמו כן הוא מלשון הודאה. זאת אומרת, גם הוא יודע, כמו שראינו בתמר, הוא יודע להודות על האמת, צדקה ממני, אחרי שהראתה לו את המקל והפתילים, אז הוא יודע להגיד שתמר צדקה ממנו, אז הוא מודה על האמת, אבל גם לשון הודאה של תודה. זאת אומרת, אני מסתכל על המציאות, ולמרות שהיא לא שלמה, אני יודע להודות על מה שהיא כבר עכשיו. למרות שאפשר עוד לתקן אותה, וזה לא שהוא עצלן באמת, הרי ברגע הנכון הוא יקום ויעשה את המעשה ויעשה את השינוי. זאת נקודה ראשונה שקשורה יותר אל התפיסה הפנימית. נקודה שנייה יותר קשורה אל ההשפעה החיצונית, שיהודה יודע לתת מקום לחולשות העולם הזה, זאת אומרת לרגע הנכון. יש איזשהו ניהול עצמי של העולם הזה, למרות שכל כולו מקבל מהעליונים, אבל העולם הזה הוא כבר תחת הזמן. מהרגע שנבראה השמש ולוקח 24 שעות לכדור הארץ לסוב על צירו, או שנה לכדור הארץ להסתובב סביב השמש, אנחנו עבדי הזמן, כמו שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. ויהודה יודע את זה, יודע להתחשב בזה. לדוגמה, מה שדיברנו לפני כן, יהודה יודע שחייבים את בנימין, וחייבים שיעקב יסכים להביא את בנימין בשביל לרדת ליוסף, אבל הוא גם יודע שזה לא הזמן הנכון להגיד, ולכן הוא לא יגיד. הוא יודע להתחשב, נכון שמצד השורש, יכול להיות שיש בגזר כבר את כל התכונות של גזר בעודו זרע, אבל צריך זמן בשביל שהוא יתפתח. ולכן יש הרבה דברים שמצד הרעיונות שלהם הם יכולים להיות מושלמים, אבל היישום שלהם הוא חייב להתחשב גם בכוחות הנפש של האנשים, בזמן הנכון, במקום הנכון. יש לעולם הזה תנאים שהוא דורש שיתקיימו בשביל שאותם דברים עליונים יוכלו לצאת אל הפועל, ולכן זה לא עוזר להביא רק רעיונות נעלים, רוחניים, מגמות חשובות, יהיו פנימיות ככל שיהיו, שזה מה שדיברנו בעצם שמייצג הצד של יוסף, אלא חייבים להתחשב בהם כשבאים להוציא אותם אל הפועל. אנחנו מכירים את זה טוב גם מהבריאות הטבעית, שזה יכול להיות רעיון מאוד יפה, אבל כשעושים את זה לא נכון, הוא יכול מאוד מאוד לפגוע, וצריך לעשות כל דבר בצורה הנכונה. בגלל זה יהודה הוא מלכות הקבועה, כי היא בעצם מבינה שיש לעולם הזה גם כן איזשהם חוקים עצמיים ותנועה עצמית משל עצמו שחייבים להתחשב בה. זה מה שיהודה מביא ליוסף במפגש הזה. במפגש הקודם שלו עם יוסף, כשיוסף טבע אותו עם כל הרעיונות הרוחניים, אז יהודה הרחיק אותו ממנו ומסר אותו לישמעאלים, לא היה מסוגל להתמודד. פה יהודה חוזר אל אותה תביעה יוספית, מסוגל לגשת אליה, להסתכל לה בעיניים, להגיד, מותק שלי, התביעה נהדרת, את חלק מאיתנו, אני לא פוחד ממך, אני לא בורח ממך, רק יש לכל דבר קצב נכון, יש לו ריתמוס נכון, יש לו זמן נכון, ויש לו אופן נכון לעשות אותו, למרות שיכול להיות הכי אמיתי בעולם. וכאשר יהודה לא מתייאש, מגלה את הפנימיות הזאת שלו, את המלכות המיוחדת הזאת שלו, גם יוסף שבעצם בא בתביעה, מתגלה ופורץ בבכי, כלומר בעצם אומר, מתגלה אפילו לא, שכל מה שהוא בא אליהם בתביעה, זה לא בגלל שהוא רוצה להקנית אותם, מוציא דיבתם רעה, אלא כדי להציב להם נקודת שאיפה, וכשרואים שהם מוכנים לקבל את נקודת השאיפה ולהתקדם, רק אומרים לו, תשמע, אנחנו, יש לנו את הקצב שלנו, אז יוסף בעצמו מתגלה ואומר, בבקשה, מתפרץ בבכי ושואל, העוד, אבי, חי, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.